מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, יום שהוכפל בו כי טוב. היום יתקיים בבית המשפט העליון דיון מורחב, יש שקוראים לזה גם כן חסר תקדים. 15 שופטים ישמעו את העתירות נגד התיקון לעילת הסבירות, לחוק, כן, חוק היסוד שמתקן את עילת הסבירות. פסק הדין לא ינתן היום, היום ישמעו את העותרים, אולי גם את המשיבים, מטעם הכנסת, הממשלה, וכל הצדדים יטענו את טענותיהם. באירוע, זה אירוע, זה לא דיון בבית המשפט העליון, זה אירוע שגם משודר בשידור חי בפלטפורמות של רשות בית המשפט, ופסק הדין ינתן מן הסתם בעוד כמה חודשים, רגע לפני פרישתה של הנשיאה שופטת חיות באזור חודש ינואר למניינם בשנה הבאה. כלומר, היום הולך להתקיים רק דיון, אין דרמה גדולה חוץ מהדיון ומצעקות של עורכי דין והשופטים שישאלו ויתנו, ואין הרבה אפשרויות לעתירה מהסוג הזה, או שהעתירה מתקבלת, או שהיא נדחית, או שהולכים לאיזשהו משהו פרווה, שלכו תחוקקו את החוק מחדש, כי היו פגמים טכניים. אלה לכאורה האופציות שקיימות בפני השופטים, בבואם בעוד ארבעה חודשים נכתוב את פסק הדין, ופסק הדין לא יהיה אחיד, כל אחד ייתן את הטענות שלו. בכל זאת, אירוע דרמטי שלראשונה בית משפט עליון בכלל מקיים דיון על חוק יסוד. אין בחוק סמכות לבית משפט בכלל לדון בחוק יסוד, וזה אולי חלק מהתקדים שנרשם בסיפור הזה. שר המשפטים יריב לוין מפרסם הבוקר הודעה די חריפה, אבל לא חריגה, כי דעתו על בית המשפט העליון ידועה. הוא טוען כי הדיון היום הוא מתקיים בחוסר סמכות מוחלט ופגיעה אנושה בדמוקרטיה ובמעמד הכנסת. כל השופטים בעבר הסכימו כי העם הוא הריבון והכנסת מחוקקת את רצון העם. עצם הדיונים באפשרות לפסול חוקי יסוד הם פגיעה אנושה בשלטון העם, הוא כותב, ועוד מעריך בעניין הזה. אנחנו נעסוק בסוגיה המשפטית הזו היום, ננסה להעריך לאן ילכו פני הדברים, וכאמור לא תהיה היום דרמה של פסק דין, אין מצב כזה, זה לא איזה עתירה על ביטול מינוי של מישהו שאפשר לקבל החלטה תוך כמה שעות, החלטה טכנית, זה משהו הרבה יותר מורכב. אז כאמור נעסוק בזה, גם העניינים המוניציפליים היגעים מתרחשים כל הזמן. ביום חמישי הבא בערב ליל הגשת הרשימות ברשויות המקומיות, ועד אז יהיו הרבה דרמות. נכון שראש השנה באמצע, נכון מאוד, אבל הדרמות כל הזמן מתרחשות. אתמול זה היה עם ההחלטה של ש"ס להציב מועמד בבית שמש, את משה אבוטבול, מועמד לראשות העיר, והכל סביב הסיפור של העיר אלעד, בין דגל התורה לבין ש"ס. ואמש מרן הגאון רב דוב לנדו מפרסם מכתב מאוד מאוד תקיף וחריף בעניין הזה, גם תוקף בו ברמז את יושב ראש ש"ס. נביא עוד מעט את כל הפרטים האלה, אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, שמעון קליין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל. בית המשפט העליון התכנס בעוד כשעה בהרכב מלא וחסר תקדים, כשלראשונה בהיסטוריה של בג"ץ 15 שופטים ידונו בעתירות שהוגשו נגד חוק יסוד השפיטה וצמצום עילת הסבירות. שר המשפטים יריב לוין התייחס לפני זמן קצר לדיון ואומר, הדיון שמתקיים היום בבית המשפט בחוסר סמכות מוחלט ופגיעה אנושה בדמוקרטיה ובמעמד הכנסת, אמר לוין והוסיף, עצם הדיונים באפשרות לפסול חוקי יסוד ובאפשרות להוציא את ראש הממשלה לנבצרות הם פגיעה אנושה בשלטונה. שר הביטחון יואב גלנט חשף אמש כי איראן מקימה שדה תעופה למטרות טרור בלבנון. בכנס המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר גלנט, איראן היא כיום האיום המשמעותי ביותר על מדינת ישראל, כשהיא חותרת להגעה ליכולת גרעינית צבאית, ולדבריו היא קרובה לכך יותר מתמיד. מנהיגה של צפון קוריאה, קים ג'ונג און, הגיע אמש לרוסיה והיפגש עם הנשיא פוטין. הפגישה ככל הנראה תעסוק בסחר באמצעי לחימה בין המדינות, זאת בתמורה לסיוע כלכלי מצד מוסקבה, שתעזור לשמר את שלטונו של מנהיג צפון קוריאה. הזמר ואיש החסד רבי דדי קראוכר זכרונו לברכה יובא היום למנוחות בשעה 2 בצהריים בבית יעלמין ארץ החיים בסמוך לבית שמש. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו. דדי היה התגלמות אמיתית של אהבת ישראל ששימח אנשים בכישרון הייחודי שלו. הוא היה עמנו ברגעי שמחה ויקון, חבר יקר שאותו לעולם לא ישכח. ומזג האוויר, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות עם מכבדה ניכרת בעומסי החום ויעשה שרבי ברוב האזורים. ולסיום נזכיר למאזיננו כי סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:28. אלה הכותרות.
תודה שמעון, בוקר טוב. ואכן דדי גראוכר, זכרונו לברכה, איש יקר, הפסקול של המוסיקה החסידית הרבה מאוד שנים, איש חסד בכל רמ"ח ושס"י גידיו, בכל רמ"ח איבריו ושס"י גידיו, איש מדהים שהלך אמש לעולמו אחרי מחלה מאוד קשה במשך תקופה ארוכה. הוא התראיין כאן בקול חי לא מעט פעמים בתוכניות מיוחדות שגם דיבר על המחלה שלו, והוא אבידה להרבה מאוד אנשים שהוא עזר להם, ועוד רבות ידובר עליו כאן בתוכניות בקול חי. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו יוצאים לדרך. שוב שלום, בוקר טוב, 8:05. עוד מעט נעסוק בכל העניינים המשפטיים סביב הדיונים היום בבגץ בעניין ביטול עילת הסבירות, התיקון שהכנסת חוקקה, אבל תחילה לנושאים המוניציפליים קודם. שניים איתנו, פרשננו הפוליטי תאי גדסי וכתבנו מוטי אלפרין, בוקר טוב לשניכם.
בוקר טוב.
עם מה נפתח? נפתח עם המכתב של מרן הרב לנדו?
אני חושב שזה הדבר הדרמטי של היום בכלל, שיעשה לנו גם שינוי בכל מערכת הבחירות הזאת. המכתב שמתפרסם הבוקר ביתד נאמן, פורסם אתמול באישון לילה, מדבר על העיר אלעד בצורה ברורה. אמנם לא מזכיר את ראש העיר ישראל פורוש, אבל בהחלט מתייחס לטענות של יושב ראש השר ידרי שנשמעו לפני כמה ימים בעיר אלעד על הפרת ההסכם מצד דגל התורה. אומר בדורים, איך נאמר, זה הכל עניין של היהדות, בכלל לא קשור לבן אדם כזה או אחר, למפלגה כזו או אחרת.
אתה רוצה להקריא את המכתב? נסתם יראו את זה אנשים היום בעיתון? טוב, הנה המכתב מולי.
בבקשה.
בהכירי את צורכי העיר אלעד, זה רבות בשנים נוכחתי לראות שכל העניין של רשות העיר שם אינו שייך לשום מפלגה שהיא כלל וכלל. העניין שייך אך ורק לטובת ענייני היהדות והחינוך, משמרת התורה והמצוות וכל התלוי בכך, וממילא כל חתימת הסכמים שנעשו בין מפלגות אין להם כל ערך ואינו מחייב אף אחד. וכל מי שתולה העניין בענייני עידות וחוגים וכיוצא בזה עושה עוולה גדולה, וכשלוחם נגד הנעל הרי הוא מקלקל במישרין או בעקיפין את משמרת היהדות שם, מלבד הלשנות הבוטים שאין להם שום מקום, ועליו לחזור ולתקן מיד את מה שהטיח והסית נגד מי שעשה את הראוי והנדרש לטובת משמרת היהדות בתארתה, שהיא לטובת כל יראי השם. כל זה הייתה דעתי גם במערכת הבחירות הקודמות, ואין כאן שום עניין של מפלגות או כל דחוותי, רק התועלת היהדותית הנדרשת מאוד מאוד לעיר ולתושביה. הכותב בכאב ובצער, דוב לנדו, היוזם והפועל בכל עניין זה. זה נוסח המכתב, ומוטי, זה הנוסח המקורי או שהיה מכתב בנוסח אחר?
אז זהו, מסתבר שכשהבוקר אומנם התפרסם המכתב של מען גאון רב דוב לנדו ביתד נאמן, היה מכתב מקורי הרבה יותר חריף. מה קרה? כשהגבאים של הרב הגיעו לרב וסיפרו לו את הדברים של הרי דרי, שהוא טוען שמה שקורה באלעד על הפרת ההסכם זה חילול השם, אז הרב מיוזמתו לקח דף ועט וכתב את המכתב בכתב ידו. רק הנוסח המקורי היה חריף הרבה יותר. בסוף הרב נמנח בו וחזר והחליט לכתוב מכתב, מה שבסוף התפרסם, מכתב שזה יותר מרוכח נקרא לזה, ואפשר רק לחשוב מה היה במכתב המקורי. כן. והטענות על חילול השם
שהרב... ואם אנחנו יודעים... אם אנחנו יודעים מרדכי מה היה במכתב המקורי ויכולים להעריך, אז אנחנו יכולים גם להעריך עד כמה עמדתו של רב דוב בעניין הזה של אלעד לפחות היא דעה ברורה, כפי אגב שמשתקפת גם במכתב הזה. ולכן אני אומר, הדבר הזה בהחלט יהיה משנה את מערכת הבחירות. זה אומר כמה דברים. א', אין מסע ומתן על העיר אלעד, לא יהיה גם מסע ומתן. זה מאותת לכל מי שחשב,
וצריך גם להגיד, המשפט הכי חשוב במכתב שם זה שמרן חותם היוזם והפועל בכל העניין הזה. זאת אומרת, אין טענות פה שזה עסקנים, שזה החלטה של מישהו, לא מהרבנים עצמם.
לוקח את הכל על עצמו, זה אני אחראי על זה, גם פעם קודמת אמרתי את מה שאני אומר עכשיו, כאילו תבוא אליי בטענות, זה מה שהוא בעצם אומר. בין היתר.
כן, וכל מי שחשב שיהיה כל מיני חילוקי דעות במועצת, כמו שראינו דיווחים כאלה, וכמו שראינו דיווחים כאלה על הווטו למשל, שחלק מחברי המועצת סוברים אחרת, אז אנחנו רואים כאן איזשהו איתות לכל אלה שחשבו כך, שיהיה עמדה אחידה וברורה וחדה. בנושא הזה עכשיו השאלה, אתה יודע, לאן זה הולך מכאן, מה תגיב שס, כיצד היא תתייחס, כי כבר לא מדובר במשהו שנמצא ברובד הפוליטי, שאתה יכול להגיד, תשמע, תרגיל כזה, תרגיל אחר, ולכן אני מניח שגם שס תנהג בעניין הזה בזהירות.
טוב, ואחד, איך נקרא לזה, ההסתעפויות של הסיפור הזה, זה הנושא שבית שמש, כששס מחליטה לקדם את משה אבוטבול, להחזיר אותו חזרה למרוץ, אחרי שהוא היה פרש מהעירייה כבר לפני 5 שנים, ומציבה אותו כמועמד. מה אפשר לומר על הסיפור הזה מאחורי הקלעים, מוטי?
אז לפני יומיים שהתקיימה ישיבת שס בעיר אלעד, שם הדרי מחליט בעצם להריץ את משה אבוטבול לרשות העיר בית שמש, אז החברי כנסת שנוכחים שם די מופתעים, כי הם לא מותקנו מראש, חוץ מהבוטבול כמובן שהותקן כבר כמה ימים לפני, ודרי דורש מהבוטבול לפני שיוצאים עם ההודעה הרשמית על המהלך הדרמטי הזה, השלך ועשה שיחות עם כל הרבנים הספרדים, הרבנים החשובים בעיר בית שמש, כדי לבדוק שהמהלך מתואם, זאת אומרת שלא יהיו הפתעות, שלא יהיה עוד פעם איזה חילוקי דעות, שחלק יתמכו בבלוך וחלק יתמכו באבוטבול, ולכן אבוטבול הולך ומבדל את המהלך הזה לפני שיוצאים עם הודעה רשמית, וצריך לומר שהבוטבול עצמו לא, די הופתע כשדרי הודיע לו את זה, זה לא היה משהו מתוכנן, הוא כיום סגן שר, הוא עושה דברים מצוינים במשרד החקלאות, והמהלך הזה די הפתיע גם אותו בסוף.
סגן שר לא צריך להתפטר כשהוא מתמודד לראשות עיר, נכון? איתי?
למיטב ידיעתי, אף אחד לא צריך להתפטר.
עד שהוא לא נבחר.
אם הוא יבחר במקום אחר,
הוא צריך לבחור מה הוא עושה.
כן, בדיוק.
טוב, מה עוד אפשר לומר? מה קורה בבני ברק?
בבני ברק אני עדיין רואה התבצרות של דגל התורה בנושא הזה של הווטו. אם חשבנו שהדבר הזה יהיה קל וזריז, אז אנחנו רואים שפגישה ראשונה מסתיימת ללא תוצאות בשלב הזה. מדברים בפגישה הזאת על החלפת חנוך זייברט, אומרים לאגודת ישראל, תבואו עם שם נוסף, בלי זה אין תחילה של מסע ומתן בכלל. וזה מבהיר לנו עד כמה אולי הדרך תהיה ארוכה יותר ממה שחשבנו. ולמרות זאת, אתה יודע, גם בשני הצדדים מבינים שהם צריכים לסגור את הסיפור הזה.
כן, אז רק צריך לומר על הפגישה הזאת אתמול, שזו הייתה פגישה מאוד מתוחה, זאת אומרת, הטונים שם עולים, כי אגודת ישראל דורשת, תורידו את הווטו, אין איזה סיבה רצינית לווטו הזה, וגם בדגל התורה מתחילים להבין שאגודת ישראל לא תרד כזה מהר מחנוך זייבר, לכן חייבים לקיים מסע ומתן על איך מורידים את הווטו בתמורה לדרישות של דגל התורה.
טוב, בקיצור, הסיפור עוד בעיצומו, ויש לנו עוד 10 ימים, עד יום חמישי הבא. יהיו דרמטיים, דברים דרמטיים עד אז? מה ההערכה שלכם?
שאלה קשה מאוד, אבל אם יהיה דיל או איזושהי הצעת פשרה, אני חושב שיהיה אפשר לראות רגיעה. נכון לעכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה כמו הבוקר, אנחנו הולכים למלחמה קשה מאוד בחודש וחצי הקרובים.
כן, מאוד לא פשוט, אבל בוא נקווה שתהיה פה מערכת בחירות הוגנת, כל צד בכל עיר יציג, אני המועמד הטוב, אני איך נאמר את זה, קמפיין חיובי ולא שלילי ולא נגטיבי נגד אף אחד, לא, אני אומר את זה לא בגלל שאנחנו בערב הימים הנוראים, הבחירות יתקיימו אחרי.
ברגע שיש כאן מלחמה על צביון העיר, וכמו שכתב רב דויב, זה עניין ביהדות, הכל משתנה. כל רב ייקח בחשבון, הוא ייקח בחשבון לפני שהוא אומר משהו שזו דעתו של רב דויב, גם אם הוא רב ספרדי.
ואם שס תגיד שיהודה בוטבול הוא המועמד הכי טוב, זה לא קשור לזה.
מה זה שס? אז אני אומר, התשובה פה תהיה רבנית. זה לא תשובה פוליטית, הם לא יכולים לתת איזה תשובה פוליטית, ואני אומר, שים לב שבמועצת של היום יש כמה ראשי ישיבות, שאני לא בטוח שהם ירצו שדעתם או חתימתם תתנוסס על משהו שהוא בצורה ברורה נגד רב דוי, ואני לא בטוח במה שאני אומר, אני מעריך ככה על סמך אירועי העבר, כולל על סמך אירוע בית שמש, שבסופו של דבר קיבלנו את הבוטבול, שגם שם, אחת הסיבות שלא לשים את אליזה בלוך, אגב, היה קשר רציף בין חלק מחברי המועצת, לפחות אחד מהם, ובין היתר זה שמונה לטפל בנושא בית שמש, הרב סלים, לבין חלק מחברי המועצת, כולל משה הלל הירש, ששלח אליו שליחים, את הרב ביטן, שהוא חבר הוועדה בבית שמש, ולכן הייתי אומר בזהירות שהאירוע פה הוא לא פשוט בכלל. אנחנו נצטרך לראות באמת איך שס תגיב לעניין הזה, אבל כמו שאמרתי, יהיה פה מאוד מאוד קשה, אני מניח, להציג חזית אחידה של כל חברי המועצת של שס.
אוקיי, טוב, נמשיך לעקוב, ומה שיותר מעניין היום זה מה שקורה בבית המשפט העליון עוד מעט, הדיון הדרמטי, החסר תקדים סביב עילת הסבירות והחוק הזה שהוא עבר בכנסת. איתי גדסי, מוטי אלפרין, תודה לשניכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז כאמור, היום הדיון החסר תקדים, 15 שופטים, מעולם לא היה הרכב כזה שהתכנס בבת אחת, לא יודע אם יש אולם שמכיל את כל ה-15 שופטים, מיד נבדוק את זה. שניים איתנו, עורכי הדין רוני פלוך וקובי סודרי, שלום לכם, בוקר טוב.
בוקר
אור. שלום, בוקר טוב.
סחרו אולם שמחות בשביל הרכב כזה מורחב?
לא, יש אולם מספיק גדול. שופטים קצת הצטופפו, אבל יש אולם מספיק גדול.
טוב, לאן זה הולך?
אני חושב בצלל שאת צריכה להיות עם שחרו אולם שמחות לרגע של השמחה של אחרי פסק הדין, שסימנו את המטרה מראש, ועכשיו הולכים לראות את החטא.
נראה לך שזה הולך לשם, לסימון מטרה מראש? הרי לא יהיה פסק דין היום. אז מה?
לא, אמרתי שיהיה, הם סחרו אולם שמחות לרגע שאחרי פסק הדין, לא היום. כשיהיה פסק הדין, הם צריכים לשמוח.
אז אני מתקן, אולם אירועים ולא אולם שמחות. עכשיו, לאן זה הולך? בואו ננסה, איך נאמר את זה, לא לנחש, אלא להציג את האפשרויות שיש לנו. אין הרבה אופציות, או פסילה, או דחייה, או לכו לתקן את זה מחדש. נראה לי שאלה שלושת האופציות שקיימות בפני שופט כשעותרים נגד חוק. לאן זה הולך?
ממי אתה רוצה לשמוע ראשון?
בוא, תתחיל אתה, שאלת, הנה התפרצת, קובי.
תשמע, אז אני חושב שקודם כל יש שאלה ראשונית עקרונית, האם יכולים להתערב, לא אם צריך להתערב, אלא אם יכולים להתערב. צריך לזכור שאחת הטענות המרכזיות של הממשלה בעניין הזה באה ואומרת, בית המשפט לא יכול בכלל להתערב, ואז בכלל כל האפשרויות האחרות...
זה חלק מהאופציות של השופטים גם כן, שהם יכולים לבוא ולומר, אין לנו סמכות להתערב, לכן לא נתערב. הם לא ידחו את העתירה מעילה אחרת. זאת תהיה העילה העיקרית אם הם ידחו את העתירה.
רגע, אז לכן, לא, זה לא מדויק. השאלה הראשונה שהם שואלים את עצמם זה האם אנחנו יכולים להתערב. דרך אגב, אנחנו כבר קיבלנו למעשה מענה משפטי לזה בעבר, שבית המשפט העליון כבר אמר יותר מפעם אחת, במקרים מאוד חריגים ומאוד קיצוניים, ישנה אפשרות להתערב בחוקי יסוד. השאלה השנייה, היותר משמעותית, תהיה האם צריך במקרה הזה להתערב. ואם התשובה עליה היא כן, השאלה תהיה איך להתערב. ואז האפשרויות שנתת הן בהחלט אפשרויות הגיוניות. יחד עם זאת, צריך לזכור שייתכן שבין הזמן של הדיון היום לזמן שבו תצטרך להתקבל החלטה, יכולים להיות כל מיני שינויים, תקרא להם פוליטיים, תקרא להם חקיקתיים, שיגרמו לכך שהעתירה לא תצטרך להגיע לכדי פסק דין.
רוני.
תראה, אני חושב שאנחנו אפילו קופצים מדי קדימה. במשטר, ואני אגדיר אותו בכוונה ככה שהוא לא דיקטטורי, כי אנחנו לא נמצאים כרגע במשטר דמוקרטי, סימן קריאה, השאלה קודם כל, למי יש סמכות? למי יש סמכות? כל זמן שאין לך סמכות, אין לך בכלל סמכות, זה לא עובד מה יש לו ומה אין לו. לבית משפט, בכל סוג של...
כלומר, אתה מציפית שכשהוגשה העתירה הזו, השופט התורן שקיבל אותה היה אומר, אין לנו סמכות, לכו מכאן, זורק אותה מכל המדרגות על ההחלטה הראשונית?
אני מדבר רידי שוטפת, אז אני אענה לך, ביג טיים, ביג טיים, לגמרי, אין שאלה בכלל, אין לי סמכות בכלל לגעת בזה.
אבל אתה שוכח דבר אחד, שהמערכת המשפט נמצאת פה בתוך האירוע הזה כחלק מהאירוע, כחלק מכל מה שקורה בחברה הישראלית, הם לא יכולים לעשות את זה, גם הם חוששים, גם הם אולי פוחדים מהמחאה
של... רגע, אז הדבר החוקי, הדבר ההוגן, הדבר הנכון, היה לבוא ולומר, אין לנו סמכות, יש לנו הרבה דעות, אנחנו חושבים שזה אסון, אנחנו חושבים שזה כן טוב, זה לא טוב, זה לא משנה מה, אין לנו סמכות. עכשיו בוא נמשיך, בוא נגיד שיש סמכות, ועובדים קובי סודרי, שהוא יותר מה שנקרא, יותר מנוסה ובתיק ממני, יכול להגיד לך, אתה מתחיל לבחון את זה במספר מבחנים מצטברים, איזו פגיעה הייתה, האם הייתה פגיעה, זה בסוף, אתה קודם כל בודק האם ההליך נעשה נכון. עכשיו ההליך נעשה במדויק כמו שצריך, עשו אותו עם פינצטה. אף אחד לא יכול לבוא להגיד שהיה פה בעיה בעלי. עכשיו צריך להבין לכל מאזין של רדיו כל חי כרגע שיבין. מה הם מהותם ותכליתם של בחירות? אני כאזרח הולך לקלפי, וזה מה שנקרא שלטון הרוב, ובא ואומר בהכרעה דמוקרטית, אני רוצה שאת הדעות שלי יבטא הנציג שלי בפרלמנט. וכן, ואם הדעות שלי שאני רוצה שיתנו תקציב לחתולים, אז יתנו תקציב לחתולים. ואם הדעות שלי הם כאלה, הם כאלה. עכשיו, יש פה קבוצת אנשים שמרגישה יותר חכמה, יותר אינטליגנטית, יותר משכילה, יותר מעורבת בין העמים, שאומרת נכון, יש פה בעם רוב, אבל אנחנו נחליט לרוב הזה מה טוב, מה לא טוב. יכול להיות שהם מבינים, גם אני כהורה, יש לי יותר ילדים, אני במיעוט בבית, אבל אני מחליט, בינתיים, אוקיי? אבל השאלה אם יש לך סמכות, כי זאת לולאה בלתי מסתיימת, כל מה שבית משפט הוקם, הוא הוקם סביב חוק מסוים, שאותו פרלמנט העניק לו את הסמכות ואת הכוח. והוא לוקח את הכוח ואת הסמכות וחוסר הסמכות, וכרגע, מה שנקרא, וכולנו שוכחים את הפתגם, הגולם קם על יוצרו, פעם צריך להסביר מה זה הגולם קם על יוצרו. הגולם קם על יוצרו. זה מה שקורה פה, אני טועה קובי.
מההתחלה עד הסוף.
למה?
חוץ מזה, מלבד, לא עשית שום שגיאה לשונית או תחבירית, אבל בתוכן שגית מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה.
למה? אתה חושב שבית המשפט יכול להתערב בחוק יסוד?
אני אסביר לך למה, כי אני מניח שיש מאזינים שמקשיבים ועוד עלולים להאמין לדברים שהם שמו פה. אחד, מדינת ישראל כרגע היא לגמרי מדינה דמוקרטית. השינוי שעשו בחוק יסוד השפיטה, שבו מבקשים לצמצם את יכולת ההתערבות של בית המשפט, היא השינוי הדרמטי שמבקשים לעשות כאן במבנה הדמוקרטי.
מה לא דמוקרטי? מה פוגע בדמוקרטיה?
בצלאל, אני, תאמין לי, אני הקשבתי קשב רב, אני...
אוקיי, אוקיי, אני אשאל את השאלה עוד מעט, לא אבטר לך, כן.
לא, אל תדאג, אני מקווה שאני אתן לך תשובה בלי שתשאל את השאלה.
אוקיי.
צריך להבין, נכון, אנשים הולכים לבחירות, אבל אנשים הולכים לבחירות שבמסגרתן לכל היותר משנים סדרי עדיפויות, לא משנים צביונה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.
אז מי כן יכול לשנות אם הוא חושב שצריך לשנות? מי סמכותו?
לא את המבנה המשטרי של
המדינה. מי כן יכול לשנות? השופטים כן יכולים לשנות?
אף אחד לא יכול.
אבל השופטים שינו את זה, אהרון ברק שינה את זה במרוצת השנים.
אהרון ברק ממש לא שינה את זה.
מה אתה אומר?
וזה עוד שקר גס בעניין הזה. אהרון ברק לא שינה את זה.
חוקי היסוד שחוקקו במחשך הלילה ב-95 ו-6 לא היו... מה אף אחד?
לאף אחד לא שינה בחשכת הליל, וחוקי היסוד שעליהם אתה מדבר הם חוקי יסוד שקיבלו רוב גדול מאוד בכנסת.
מה זה גדול? 30 מול 16?
זה היה בהצבעה בפעם הראשונה, ואחר כך כשתקנו אותו הצביעו בעדו 67 חברי כנסת מכל סיעות הבית. אבל אני רגע רוצה לחזור לדברים שאמרתי קודם. כשאתה מגיע לבחירות, אתה מצביע על שינוי סדר עדיפויות. זאת אומרת, נכון, אתה יכול, יש ממשלה אחת שתגיד שהיא רוצה לתת יותר תקציב לחתולים, ויש ממשלה אחרת שתגיד שהיא רוצה לתת יותר תקציב למצלמות בגני ילדים. כל זה בתוך המסגרת המשטרית. אבל לא יכולה להיות שום קואליציה, משום סוף שהוא, משום צד של המפה, שתבוא ותחליט אחרי הבחירות לשנות את המבנה של המדינה ואת האופי שלה. בדיוק כמו שלא יכולה להיות קואליציה שרחמנה לצלן תקום ותגיד, אנחנו מבטלים את ייחודיות יום השבת. אנחנו נעשה חוק יסוד שבא ואומר, תקשיבו, יש כאן מספיק אזרחים שהם גם חילוניים וגם לא יהודים, ואנחנו לא חושבים שאל השבת צריך להיות שום ייחודיות, ויש לנו רוב בכנסת. ואנחנו קובעים את זה בחוק יסוד, ושום...
אבל אתה לוקח טיעון, אתה לוקח דוגמה דמגוגית שלא תקרה ולא תתרחש, כי אין כוונה לאף אחד לעשות דבר כזה. ואגב, ואם מישהו היה חושב לעשות דבר כזה, סמכותו המלאה ברוב של חברי כנסת, כמו תיקון של כל דבר, לשנות את זה. הטיעון הזה, החדש, שנייה. הטיעון החדש הזה, שאין לכנסת סמכות לשנות מבנה של מדינה, הוא טיעון חסר בסיס. איפה זה כתוב? אז מה אתה אומר את זה?
אז מה זאת אומרת? אתה מסכים איתי שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית?
כן, אבל אני שואל אותך במקור, איפה כתוב שאסור לכנסת לחוקק חוק כזה? מי קבע?
זאת אומרת שמה שאתה אומר לי, שהכנסת יכולה עכשיו לדוגמה לחוקק חוק, שאנחנו עוברים לשיטה מלוכנית.
תיאורטית כן. בוא, שנינו יודעים, שלושתנו יודעים שזה לא יקרה. תיאורטית כן.
למה לא? תכף אתה תגיד לי שזה לא סופיר. אל תשתמש על זה.
אני לא נכנס לנהל. לא, אבל תיאורטית כן, היא יכולה להחליט.
באמת? ונראה לך שזה מתקבל על הדעת.
לא, לא, לא מתקבל על הדעת, מסכים.
יפה, ובדיוק, מצוין, מצוין. ובדיוק על מנת למנוע את הדברים הבלתי הגיוניים האלה, הקיצוניים, הקיצוניים.
מה הקיצוני בתיקון עילת הסבירות? תסביר.
אז אני אגיד לך מה. ברגע שאתה מגביל את יכולת הביקורת של בית המשפט העליון,
כשיש לו עוד הרבה עילות, כן.
עכשיו תגיד לי, מה זאת אומרת יש לה הרבה עילות? איפה כתוב שיש לה עוד הרבה עילות? בפסיקה, נכון?
בוא, אני לא עורך דין, אבל רוני פלוך בטח ידע לומר לי את רשימת העילות שהשופטים יכולים לפסול לפיהם, לא לפסול, לקבל החלטות.
קודם כל, הנימוק הזה שאתה נתת מכשיל את הטיעון שלך. כי אם יש עוד הרבה עילות להתערבות, אז מה הרבותה? אז בשביל מה מבטלים את עילת הסבירות? אז למה זה נועד? אם זה טיעון ריק, זאת אומרת, אין בו שום כוח.
לא, יש טיעון, יש לא. יש לבית המשפט העליון מוסמך על ידי החוק, ושוב, אני לא בקיא בכל זה, כי אני לא משפטן, עדיין לא הגעתי לזה, שיכול לקבל לכל עתירה בכל עילה אחרת שקיימת בחוק. זה לא קיים בחוק, מותר לכנסת לתקן את זה ולהגיד, זה לא העילה. נו.
בצלאל, תקשיב, עכשיו,
עזוב
אותך ברמה של ידיעת החוק.
כן.
תקשיב מה אמרת ברמה של ההיגיון. אתה אומר לי כזה דבר, תשמע, מה אתה עושה עניין מביטול עילת הסבירות? יש עוד 10 עילות אחרות שבית
לא, אבל הטיעון, כן, זה טיעון טכני מה שטענתי עכשיו. הטיעון היותר מהותי הוא, הטיעון היותר מהותי, שלא אני טוען את זה, טוענים את זה, כל מי שנמצא בגוש הימין, תנו לממשלה לשלוט ואל תתערבו לו.
הממשלה יכולה לשלוט, מה שהממשלה רוצה, זה לשלוט בלי שום בקרה ופיקוח. ואז, כתוצאה מזה, הממשלה ושריה יוכלו מחר להחליט מה שהם רוצים בלי ביקורת, טוב, ולא רוני... פחות גרוע לא להחליט. כי לדוגמה, אתה יכול לקחת את מה שעושה השר לוין, שלא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים, על מנת ליצור לחץ פוליטי על מערכת בתי המשפט, וכתוצאה מזה הוא משבש את עבודת בתי המשפט במדינת
אוקיי,
המשפט.
רוני, רוני, אם אתה שותק זה מה שאתה מסכים איתו?
זה אומר שאני שומע בהשתאות, אני פשוט לא מצליח להבין את הדברי אבל וחסרי טעם שמדבר פה חברי קובי סודרי. הוא לא מתבסס על שום חוק, הוא מתבסס על מקומו מהפוזיציה, ואני מצליח להבין למה חבריי ורבים מאוד שנמצאים במחנה ההוא, כשאני שומע את הטיעונים שלהם, אני אומר להם, טענו לי לגופו של עניין, ואני בסוף פוחר ידיי ואומר, שתו להם את המוח. הוא מתחיל להסביר מה מותר ואי אפשר בבחירות. אז קודם כל בצלאל, כמו שענית לו, עקרונית, לא תיאורטית, אם יהיה פה רוב חד משמעית בכנסת שיחליט לבטל את יום השבת, יום השבת יבוטל. זה הפחד שלנו, נקודה. כל העניין של הסבירות, זאת השאלה. סבירות כמי, מסביר לך פה קובי סודרי, מה סביר בעיניו? מה לעשות? והוא מדבר על מדינה יהודית, ואני והוא נתחיל להתווכח. מה זה יהודי? זה בדיוק הנקודה. מה זה דמוקרטי? דמוקרטיה זה הפרדת הרשויות, זה הכרעת הרוב, כשאין פגיעה במיעוט. ואני רוצה לשאול, כל אחד שזוהה כרגע בקפלן, בכל הרחובות וסמטאות שם ליד, בוא תספר לי על יומך, במידה ותבוטל עילת הסבירות, ובמידה וכל הדברים האלה, איפה אתה תיפגע? ואף אחד, זה הדמוקרטיה, זה הדמוקרטיה. הם לא יודעים לענות, הם יודעים לעשות דמגוגיה. גם מה שקורה כרגע, כן, ישמע המאזין ויבין. עקרונית, אם יבחר פה בעם רוב, מחר יהיה רוב ערבי, והרוב ערבי יחליט שהוא רוצה שכל מדינת ישראל תהיה כמו השוק בירקה שהוא פתוח בשבת, יהיה פתוח בשבת על פי החוק. יבואו ויגידו, רגע, זאת מדינה שעם ישראל קיבל בתנך, זאת מדינה שהאום נתן כמדינה יהודית. אבל יבואו רפורמים ויגידו, זאת יהודית, חירות הפרט, וכל מיני מילים אוניברסליות שבינם ובין דת אין שום דבר. חד משמעית.
כן, אבל כשיקרה... רוני, רוני, מחר הכנסת תקבל חוק שתפגע בך ובי ותחייב תחבורה ציבורית בשבת, לדוגמה, נושא שמדברים עליו הרבה, הרי לא נעבור על זה בשקט.
בצלאל,
אנחנו נסתכל על זה בדיוק כמו שהצד השני מסתכל עליו.
ברדיו קולחי, שהוא רדיו אמוני, לא נוח לנו, זה עוד לא הופך את זה לחוקי ולא חוקי.
חשוב מאוד להבין. גם אנחנו לא יכולים לדבר, מה שנקרא, מהפוזיציה.
כלומר, שאם הכנסת תחוקק חוק שצריך להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, ושוב כדוגמה, כלומר, לא נאהב את זה, אבל זו ההחלטה.
יופי, אלא אם זה יהיה נוגד את עיקרון המדינה היהודית, ואז יבוא יהודי חילוני ויגיד, בעיניי, עונג שבת זה לנסוע באוטובוס, ויבוא המיעוט החרדי, ויגיד, בעיניי זה חילול השבת, אבל יבוא החילוני ובצד, ויגיד לך, אני לא מביא לך אוטובוסים לבני ברק, אני לא פוגע בך, מה זה עסק שלך שאני רוצה, פעם אחת בא אליי, סגן עושריית תל אביב דאז, המתמודד היום אסף זמיר, רצה לעשות בתל אביב אוטובוסים בשבת, הנהגים ששוטים לשוחרה בליל שבת, הצלת חיים, אומר הם נוהגים בכביש זה מסוכן. עקרונית, יש בזה גיון, תביא נהגים לא יהודים שיסו בתל אביב, אנשים נוסעים על רכב, אלה שנוסעים תחת השפעת אלכוהול מסוכן מאוד, יש פה הרבה מאוד ניואנסים מאוד דקים, שאנחנו לא נצליח לפתור אותם כרגע, חלקם לא נצליח לפתור לעולם. זה לא ייתכן שאני ואתה כאנשים חרדים גאים נגיד, רגע, אם יפגעו בנו, אז אני רוצה שבית המשפט יתערב, אם יפגעו בהם, אני לא רוצה שבית המשפט יתערב. אני רוצה שבית המשפט יתערב במקום שיש לו סמכות. זה לא מעניין אותי אם זה נוח לו או לא נוח לו. זה פשוט לא יכול להיות שיח, וזה מה שקורה פה בשיחה הזאת כרגע.
טוב, רוני, משפט אחרון, נסכם.
משפט אחרון, אמרתי זה במשפט הראשון. בית המשפט סימן מטרה, וכרגע לוקחים את החץ הכי חד שיש, מכינים, אתה אמרת אולם אירועים, אני אומר אולם שמחות, לרגע שאחרי שפסק הדין יתקבל, ויקבעו ש... ואני לא יודע, ימצאו, יושבים שם אנשים בכלל לא טיפשים, יושבים שם אנשים אבל שחושבים שהחלק השני של העם טיפשים, והחלק השני של העם נלקח בשבי, הם בני ערובה, הם לא בני טיפשים.
טוב, קובי סודרי, משפט סיכום.
כן, טוב, חבל שלא ידעתי מראש מי שהייתי בדיון זה פוליטיקאי ולא משפטן, זה אחד.
לא יפה מה שאתה עושה לעורך הדין רוני פלוך, משפטן, בעל משרד עורכי דין, בוא, אל תזלזל בעורכי דין
במיליה שלך. אבל אם תראה מה קורה לו, שהוא לא שומע את הדעות שלו. שהוא לא שומע את הדעות שהוא אוהב לשמוע, זה פוליטיקאי. אם הוא היה אוהב לשמוע את הדעות, זה משפטן. אולי זה משפטן עם דעה שונה ממנו, אולי, לא, לא יכול להיות, האמת היא אצלם.
טוב, תן לו רוני, 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 עזוב, תהיה מרולבים ואינם נעלבים.
מאחר ואני עדיין לא הגעתי למצב שאני מכנה את הדברים שלך דברי הבל, אז אני חושב שכדאי שתקשיב בשקט.
אתה יכול לחנות אותם דברי הבל, אם אתה חושב שהם דברי הבל.
לא, אז אני בדרך כלל, מכבד את האכסניה ואת הקולגות, זה בדרך כלל, זה אחת. שתיים, אחרי הדיון אני ממליץ לך לקרוא את חוק יסוד השפיטה, למשל את סעיף 15 ג', והכי חשוב, תחפש לי אחר כך בחוק ואולי אחר כך גם למאזינים, איפה כתוב בחוק הישראלי שיש חופש ביטוי?
אבל רגע, אתה נכנס לשם שוב, חוזר לדיום, אנחנו חייבים, אני רוצה לחתור לסיום.
אני לא יודע, אתה משפטן חד, אני פוליטיקאי ואתה משפטן, הוא ביקש
משפט
סיכום, זה מה שהוא ביקש.
כי מי שהעניק, לדוגמה, את חופש הביטוי, ועוד כל מיני זכויות יסוד אוניברסליות, במה שנקרא בטון הלאגני שהשתמשת בו, זה בית המשפט העליון. כי בית המשפט העליון כאן שומר על הצביון הדמוקרטי והיהודי של המדינה הזאת, מה שפוליטיקאים לא ידעו לעשות
במשך השנים,
הוא שומר גם עליך ומאפשר גם לך להגיד את הדברים האלה במסגרת חופש הביטוי שאף כנסת לא העניקה לך מעולם.
טוב, הדיון הזה עוד לא יסתיים גם בעוד 4 חודשים כשתהיה החלטה אם תהיה עד אז, ועד אז נחסוס ציפורניים, יהיו כאלה שיחססו ציפורניים במתח מה יקרה מהדיון הזה היום, לא יקרה היום, ודאי לא יקרה כלום. ועל זה אני חושב ששלושתנו נסכים, היום אין תוצאה לפסק הדין הזה, לעתירה הזו, נכון? כן, אלא אם כן הם יתחו את זה מהרגע לרגע, לא נראה לי שזה יקרה. טוב, עורך הדין רוני פלוך. אוקיי, בוא נחכה, בוא נהיה חכמים יותר בהמשך היום. רוני פלוך, עורך הדין קובי סודרי, תודה לשניכם. בוקר טוב, שנה טובה. שנה טובה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:38, עוד נמשיך לעסוק בעניין המשפטי, אבל נעשה הפוגה לעוד עניין חדשותי. קובי פינקלר, פרשננו לעניין צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצל.
תכף נדבר על הדיבורים שאנחנו מדברים, על סבירות למלחמה וכל העניין הזה, אבל תחילה התכון על עוד מטעני חבלה שמנסים להבריח מירדן, זירה חדשה בתקופה האחרונה.
כן ולא, כי היא לא זירה חדשה למעשה, היא רק הצינור, היא לא המקור של הביוב הזה, היא לא המקור של המעיין הזה של מטעני חבלה. כן, זה קשור גם במילים הראשונות שלך. איראן היא זו שמממנת, איראן זו שמייצרת, איראן זו ששולחת את המטענים הללו. היא עושה זה דרך עיראק שפחות או יותר נמצאת בבעלותה או תחת שליטתה. לאחר מכן דרך ירדן, שלומר את האמת היא די חלשה. ואז בגבול ישראל-ירדן הם מצליחים לזהות שוב כמה וכמה מטענים תקניים. זה לא מטענים כאלה שמיוצרים בצורה חובבנית ברצועת עזה או ביהודה ושומרון, אלה מטענים תקניים, כמו שראינו לצערנו, חווינו לצערנו, גם בלבנון ומקומות נוספים. והפעם זו הפעם השנייה, לפני כשבועיים ימים, דיווחנו כאן לראשונה בכל חי. זה באמת יפה לנו היה לדווח למאזינים שלנו על כך שלפני כחודש ימים נתפסה כמות של שישה, והבוקר הזה שוב אנחנו מגלים למאזינים שלנו על ארבעה מטענים תקניים ששוגרו מאיראן דרך עיראק, דרך ירדן כאמור, ונתפסו על ידי לוחמי משמר הגבול ומשטרת ישראל. בסופו של דבר אולי זה טיפה בים, אולי זה קצת יותר מאשר טיפה, אבל עצם העובדה שזה מצליח להגיע ועצם העובדה שגם האיראנים מנסים גם בדרך הזאת מלמד על כך שהכל קשור בכל למעשה.
טוב, הדיבורים שאנחנו שומעים אתמול גם כן בכירים במערכת הביטחונית על סבירות גבוהה למלחמה, יש לה על מה להתבסס או שזה רגע לפני פגישת נתניהו ביידן הרטוריקה מוקצנת קצת?
זה לא סבירות גבוהה למלחמה, זה לא המילים שנאמרות שם, המילים שלהם המדויקות שישנה יותר סבירות למלחמה יותר, זאת המילה מאשר שהייתה בערב שנת ראש השנה תפשין פי ג' אנחנו בפרוס תפשין פי ד' ישנה יותר סבירות. עכשיו האיומים בעיקרם הם כנפי איראן והמסרים הם מאוד מחודדים, כן, זה קשור מאוד גם לסיפור של נתניהו.
כי הקבינט מתכנס הבוקר לדון בין היתר בזה, במה שהם מכנים תרחיש הייחוס בהיערכות הישראלית למערכה כוללת.
נכון, אבל תשמע, כל הסיפור הזה של הקבינט הוא די הצגה, כי יושבים בקבינט 10, 12, לפעמים 14 שרים, חלקם גם נמצאים תפקידים של משקיפים, הם מקבלים דיווחים ועדכונים כדי שבסופו של דבר בפרוטוקול, אני זוכר את נתניהו יושב איתי לפני כמה שנים, ומציג לי דיונים בקבינט על התרחישים שהיו סביב רצועת עזה, ואיך התכוננו ואיך לא התכוננו למציאות וללחימה בתוך זוק איתן, ולאחר מכן שומר החומות, זה חלק מהפרוטוקול, כיוון שבסופו של דבר כל אחד ואחד מן השרים וכל אחד מהקברניטים רוצה להיות בתמונה וצריך להיות בתמונה, בייחוד ראש הממשלה וכל האנשים מסביב, אתה שומע את הדיונים ואת הוויכוחים אפילו בין ראש המועצה לביטחון לאומי לבין שר האוצר סמוטריץ', שזה אומר שאנחנו ניתן תמורות לפלסטינאים וזה אומר שבכלל לא דובר על כך. בסופו של דבר אתה מבין שמי שיחליט בשורה התחתונה זה שלושה אנשים, וזה קורה בכל המלחמות וזה קורה בכל העימותים, זה ראש הממשלה, שר ביטחון ורמטכ"ל, ואם אחד משלושתם, או בייחוד השניים השניים, לא, או שר ביטחון או הרמטכ"ל, לא רוצים בדבר מסוים, אז זה לא יקרה, כי אם הרמטכ"ל יעמוד איתן ויגיד אני לא מוכן לדבר כזה ואחר, זה לא יקרה. אבל גם הדיבורים של ראש המוסד שלשום וגם הדיבורים אתמול בערב בכנס בהרצליה על הסיפור האיראני מלמדים על כך שישנה הבנה שצריך לדבר, צריך להוצאת לאמריקנים לא בכל מחיר. ביידן מבחינתו יש לו גם כן את הרצונות שלו, גם צלו זה שנת בחירות, הוא צריך להוכיח את זה שהוא הסכם, אז הוא מדבר על הרכבת האווירית והוא מדבר על הרכבת הפיזית בין אירופה לבין הודו, כמובן שישראל בדרך וערב סעודית בדרך, כל הדברים האלה למתחברים לתמונת מצב אחת כאן, בפרוס ראש, ראש השנה תפשין פי ד' ושאר הדברים ישמע בך בערב סיכום השנה.
ביומן השנה מחר בשבע בערב. נכון. קובי פינקלר, תודה לך, שנה טובה.
תודה, בוקר טוב.
תודה. בוקר טוב, פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, שלום ובוקר טוב.
הדיון היום בבגץ, כמה הוא דרמטי באמת?
תראה, התוצאה היחידה שיהיה לנו היום זה התוצאה של ישראל נגד בלרוס.
לא תוצאה היחידה שתהיה לך הלילה, אני חושב שיש משחק כדורגל.
טוב, זה לא מעסיק אותי,
אני יודע, אני רק שואל אותך, שאלת אותי לגבי תוצאות, זו תוצאה היחידה שתהיה לך הלילה, אבל שאלת לגבי כמה דרמטי.
שאלתי גם לא על התוצאה, שאלתי על הדיון עצמו, כי תשובה לא תהיה היום, החלטה לא תהיה היום נראה לי.
תראה, אני שמעתי קודם לכן בתוכנית שלך, היה ויכוח בין שני פרקליטים מכובדים, כן? שלא כל כך הסכימו אחד עם השני, והייתי רוצה רק להגיד שאילו הייתי משתתף בדיון הזה, וזה גם עונה לשאלה שלך, הייתי אומר, הייתי שואל באמת את ידידי, את העורך דין סודרי, שאלה מאוד פשוטה. אני מסכים איתו, הרי באמת, וזה אולי מהות של כל הוויכוח, כדי שמאזינות ומאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. במשטר דמוקרטי, אתם צריכים להבין, באמת יש איזונים ובלמים על כל רשות, על כל רשות. ובאמת, גם אני אומר את זה, הנה חברי כנסת מהליכוד, מהקואליציה, אדם שתומך ברפורמה המשפטית, אומר לך עכשיו בצורה מאוד ברורה, שחשוב שהכנסת והממשלה תהיינה מאוזנות תחת ביקורת שיפוטית של בית משפט העליון. יפה, עד עכשיו אמרנו, הכל טוב יפה. אבל אני עכשיו גם שואל גם את סודרי, ושואל את כל אותם אלה שטוענים וצועקים, וגם את אנשי המחאה וכל האופוזיציה. איכן לכל אורחות, וסליחה לשפה, האיזונים והבלמים של בית המשפט עצמו. מה מאזן במדינת ישראל את הכוח הבלתי מוגבל של בית המשפט? ולכן אני אומר שהנה, לאחר שהם עצמם שמכריחו אותנו שחוקי יסוד הם פרקי החוקה שבדרך, מה זה היום, וזו השאלה, בית המשפט דן היום, בית המשפט העליון דן היום אולי בפסילת תיקונים לחוקי יסוד, כלומר במילים אחרות להתערב בחוקה שלנו על לשיטתם, ולכן אני אומר הסמכות הזאת, מאיכן נובעת הסמכות שלהם לעשות זאת? משום מקום, אני צריך להבין שהיום יש דיון שבו, לבית המשפט העליון, אין בכלל סמכות לדון בזה. הנה, זה פשוט עונה על השאלה שלך.
כלומר, בית המשפט העליון צריך לדחות על הסף את העתירה, גם לא לקיים דיון בעצם חוקיות או היכולת של בית המשפט לדון בזה? לא ראוי שיקיים את הדיון הזה?
אז שוב, אני חוזר ואומר את זה שוב. מאיכן, בוא תסבירו לי כל אותם אלה שמצדדים, כל אותם...
אז אולי על זה הדיון היום, ובסופו של תהליך השופטים יגידו, מצטערים, אין לנו יכולת לקבל החלטה, כי לא הוסמכנו בחוק. אולי זאת תהיה התוצאה?
אז גם אתה וגם אני, אנחנו לא נביאים, אין לי מושג, אני לא יודע מה הם יחליטו. בסוף אני רק אומר שאני תולד...
ואל תשכח, זה 15 אנשים, כל אחד חושב אחרת, או לפחות שתי דעות ודאי יש שם, לא כולם עשויים מאותו צבע. צבע משפטי כמובן, לא...
אז שוב אני אומר, אין כאן שום סמכות, והשאלה הגדולה, האם בג"ץ למעשה יכבד את החוק שלנו, של הכנסת, לצמצום עילת הסבירות או לא יכבד.
אתה יודע מה? בועז ביסמוט, השאלה היא יותר גדולה. אם בג"ץ יפסול את החוק הזה, יתערב בחוק יסוד, מה לדעתך הכנסת צריכה לעשות? לציית, לא לציית, לשנות מחדש את החוק? הממשלה צריכה לציית לבית משפט עליון אם הוא פועל בניגוד לחוק לשיטתך?
תראה, השאלה הזו היא שאלה תיאורטית, אני בכלל לא נכנס לשאלה הזו.
למה תיאורטית?
תיאורטית, לא שאלה תיאורטית, זאת אומרת, היפותטית, סליחה. אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, תראה, לא יעלה על הדעת, הרי ראית את דברי הפתיחה שלי, מבחינתי, כן, כשומר חוק, כאדם שגם מכבד את בית המשפט הגבוה לצדק, או בכלל בית המשפט, בתור אחד שמכבד שופטים, בתור אחד שמכבד את כל האינסטיטוציות של מדינת ישראל, אני בכלל לא מעלה על דעתי, כן, שישנה אפשרות כזו, זאת אומרת, לא מעלה על דעתי, ולכן אני בכלל לא מתייחס היום לשאלה הזו, זה הכל. למעשה אני גם חושב שהשאלה הזו שנשאלת כל כך הרבה פעמים בחודשים האחרונים, שואלים אותנו בלי סוף את השאלה הזו, היא רק בשביל להמשיך להליט את המצב. אני חושב שאנחנו לא שם. שאל אותי כשהדבר יהיה ריאלי, או כאשר באמת תהיה החלטה. כרגע
זה קצת התחמקות, אתה לא חושב?
לא יעלה על הדעת, זה לא התחמקות, זה לא יעלה על הדעת, פשוט לא יעלה על הדעת שבית משפט גבוה לצדק מתערב בחוקי יסוד במדינת ישראל, לא יעלה על הדעת שכך יקרה.
טוב, מה צריך לעשות הלאה? עכשיו פגרה לא רלוונטי, אחרי הפגרה חוזרים למושב הבא של הכנסת, להמשיך בחקיקה כפי שתוכנן מראש, או... כמו שאומרים לא מעט מחבריך, אין ברירה, צריך פה הסכמה רחבה, למרות שלא נראה שיש עם מי לדבר בצד השני.
פה שאלת, הנה, פה זו שאלה שאני יכול להתייחס אליה, כי זה באמת נוגע אלינו. מה שקשור אלינו, קל לי לענות, כי זה אנחנו, אנחנו השלטון, אנחנו אלה שבחד בנובמבר ניצח בבחירות, אנחנו אלה שגם הציבור מצטרף אלינו, ומצפה מאיתנו גם כן למשול, וזה בין היתר, אתה יודע, חקיקה, זה גם כן סוג של משילות. ולכן אני אומר, אנחנו, החבר כנסת שמדבר איתך מטעם הליכוד, הוא מייצג את הצד שתמיד היה בעד ההידברות, תמיד הושטנו יד. אבל לצערי הרב לא פגשנו יד, אתה יודע, יד אח, להפך, היד שלנו פעמים רבות...
כי הם אומרים לך, אין לך סמכות לתקן, לשנות דברים שהם בליבת הדמוקרטיה, ואין, מאיפה הסמכות הזו הם צועקים?
שאתה שומע את המחאה, בכלל אין לי סמכות בכלל, אתה יודע, אני לא בטוח
שיש
לי סמכות להיכנס לכנסת, בכלל הגענו לימים מוטרפים ומטורללים, ואגב, זו אחת הסיבות שגם הביאה אותנו לחמש מערכות בחירות בשלוש שנים, כל הסיפור הזה של חרמות, וכולם טועים, כיצד הגענו עד הלום, בוא נסתכל איך הגענו עד הלום, אבל שאלת אותי שאלה, אז אני חוזר, אנחנו תמיד הצד של ההידברות, אני באופן אישי, בעד להגיע להבנות, אבל זה לא אומר שאם אני בעד להגיע להבנות, אני מוכן להתפשר על כל דבר. רוצה לומר, אסור, אבל זה באופן ברור אני אומר את זה, אסור להתפשר בנוגע לשינוי הוועדה לבחירת שופטים. אמרתי את זה כבר בעבר, לדעתי היינו צריכים להתחיל, אגב, לפי דעתי גם היינו צריכים להתחיל עם שינוי הוועדה לבחירת שופטים, זה לפי דעתי הדבר שהכי חשוב מבחינתי ברפורמה הדמוקרטית שאנחנו, שהשר לוין הציג בחמישה בינואר, לתיקון מערכת המשפט בישראל. הרכב הוועדה לבחירת שופטים, לפי דעתי צריכה לשקף, מה זה לפי דעתי? לפי הגאון הבריא, את הציבוריות הישראלית, ואנחנו רוצים ועדה מאוזנת, ועדה מגוונת.
טוב, וזה יהיה הנושא שיסיר את הכנסת ואת המערכת הפוליטית.
שמחוברים לערכים של רובם, זה הכל. זה הכל.
אוקיי, ועל זה יהיה ליבת הוויכוח מן הסתם בחורף, בכנסת, ויהיה מעניין. או שיהיה קודם את חוק הגיוס, בואו נראה מה יקדים את מה, ובכל מקרה זה ילווה אותנו בחורף. חבר הכנסת בועז ביסמוט, שתהיה שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה, ורק בשורות טובות לעם ישראל.
הכי חשוב, שנה טובה לכל עם ישראל, לש תומכים ולש לא תומכים, אחים היינו, אחים נשאר.
תודה, בשורות טובות. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר להיום. דוד חכם ואני ניפגש כאן בעזרת השם מחר, בשבע בערב, ביומן השנה, יומן לסיכום שנת תשפ"ג. אתם תקבעו במהלך השידור את אנשי השנה. חומר מאוד מעניין, מרתק, מחר בשבע. תודה לצוות שלנו, מיד אחרינו הרב ישראל פנגר. בוקר טוב.